האישה שרקדה בגיהנום. כתבתו של רונן טל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. בערב הראשון שלה באושוויץ, אחרי הסלקציה ששלחה את אמא שלה לאזור הארובות שהעלו עשן, ואותה ואת אחותה מגדה לצריף הצפוף שישמש להן בית בחודשים הבאים, אדית אווה אגר זכתה לרקוד מול דוקטור יוזף מנגלה. הרופא עם דרגות הקצונה, זה שכמה שעות קודם לכן אותת באצבעו לימין או לשמאל, הגיע אל הבלוק שלהן, מלווה בתזמורת אסירים של כינורות וכלי נשיפה. מנגלה גילתה, הוא נאצי שוחר תרבות, שנהג לטייל בשעות הערב ולחפש אסירים מוכשרים שיספקו לו קצת בידור. שנה קודם לכן, סולקה אגר מנבחרת ההתעמלות העירונית בגלל יהדותה. עכשיו, הנשים שהגיעו איתה בטרנספורט מהונגריה דחפו אותה קדימה, וקלגס בכיר גילה עניין ביכולת התנועה וחוש הקצב שלה. רקדנית קטנה, אמר דוקטור מנגלה בזמן שהתזמורת ניגנה את צלילי הפתיחה של ולס הדנובה הכחולה, תרקדי בשבילי. היא רקדה. בתחילה, הנפת דגל. היא כותבת באוטוביוגרפיה המרתקת שלה, הבחירה שיצא כעת בעברית, הוצאת מטר, תרגום מאנגלית, דנה אל עזר הלוי. ואז פירואט וסיבוב. שפגעת ואז קימה. בעודי שולחת רגל ומתכופפת ומסתחררת, אני שומעת את מנגלה מדבר עם עוזרו. הוא לא מסיר ממני את המבט. אני שומעת את קולו מעבר למוזיקה. הוא דן עם הקצין שלידו מי מבין מאות אנשים הנוכחות בחדר יהרגו בשלב הבא. אם אחמיץ צעד, אם אעשה דבר מה שלא יסביע את רצונו, אולי זאת תהיה אני. אני רוקדת. אני רוקדת. אני רוקדת בגיהנום. עשיתי את הריקוד הזה וחזרתי עליו בדמיון המון פעמים מאז, מספרת אגר ב-94 ברעיון זום מביתה בסן דיאגו, קליפורניה. המוזיקה התחלפה לרומאו ויוליה של צ'ייקובסקי, ואני רקדתי וסגרתי את העיניים, ועמדתי פנים שהקהל הורכב מאנשים יפים ולבושים בהידור בבית האופרה של בודפסט. ותוך כדי הריקוד נפלה עליה התובנה המטלטלת, המנחמת, שדוקטור מנגלה, שרק הבוקר רצח את אמי, עלוב ונקלה יותר ממני. אני חופשייה ברוחי והוא לעולם לא יוכל להיות חופשי. הוא תמיד יצטרך לחיות עם מה שעשה. הוא אסיר יותר ממני. את כיכר הלחם שקיבלה בזכות ההופעה, היא חלקה עם חברותיה. זה לא היה המפגש האחרון שלה עם מנגלה. כמה שבועות אחר כך נשלחה אגר עם אסירות נוספות למקלחת. באושוויץ היינו מתקלחות יום-יום, ואף פעם לא ידעת מה יצא מהמקלחת, מים או גז, היא אומרת עכשיו. ובעודה עומדת עירומה מתחת לברז, הגיע מלאך המוות, כמו שלמדה לכנות אותו, וזיהה את הרקדנית הקטנה שלי. הוא פקד עליה להצטרף אליו, הוליך אותה במסדרון, עירומה ונוטפת מים, עד למשרד שלו, שם הוא התקרב אליה, החל לפתוח את כפתורי מעילו. היא כבר הסניפה את ריח המנטה שנדף ממנו, ואז צלצל הטלפון בחדר הסמוך. מנגלה ניגש לענות, והיא ברחה. הטלפון הציל את חיי, היא אומרת. שנים אחר כך, כשכבר התגוררה בארצות הברית, אגר קראה בעיתון שמנגלה חי בפרגוואי. בלילות חלמתי שוב ושוב שאני אגיע לפרגוואי ועמיד פנים שאני עיתונאית, ואצור איתו קשר ואתלבש יפה, ולך לפגוש את מנגלה. ואני אדבר איתו על 1944 ואזכיר לו את מה שהיה, וארקוד לפניו שוב. אבל זה לא קרה כמובן, וזה לא היה צריך לקרות, כי למרות שאני לא שוכחת את העבר, אני חיה בהווה. וברגע זה אני מרגישה שאני יכולה לגעת בך דרך מסך המחשב. היא אישה מרשימה, חדה ומנוסחת, מקרינה יכולת אינסופית להתעניין בכל מי שנמצא מולה, חיילים אמריקאים נפגעי טראומה גופנית ונפשית שבהם טיפלה, אופו ווינפרי שראינה אותה יותר מפעם אחת והפכה למעריצה שלה, או העיתונאי שזה אתה פגשה. לאגר לא ממש דחוף לציית לכללים של רעיון שגרתי. אולי בגלל שחשפה את הסיפור שלה כל כך הרבה פעמים בעבר, היא נוטה להפליג לאסוציאציות פרטיות או לראיין את המראיין שלה על מצבו הזוגי, עמדותיו הפוליטיות והרגלי הקריאה שלו. היא עושה את זה בחיוך תמידי ששובר מחיצות, ונראה שהיא רגילה לכך שאנשים מתמסרים בקלות לסקרנות שלה. אגר, בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית, לקחה את סיפור חייה המדהים ופיתחה בעזרתו שיטה טיפולית ששמה את הדגש על כמה עקרונות פשוטים, כמעט אינטואיטיביים, שמעמידים במרכז את יכולתו של האינדיבידואל להתמודד עם הסבל הנורא ביותר ולהחלים ממנו. במהלך הקריירה הענפה שלה היא לימדה והרצתה, העבירה הרצאות TED, טיפלה באנשים ובזוגות ובכל מי שרצה, והכשירה מאות מטפלים. בבסיס השיטה עומדת הקביעה שאנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה לנו בחיים, אבל אנחנו יכולים לבחור כיצד להגיב למה שקורה לנו. ואנחנו יכולים לוותר על עמדת הקורבן, משום שאף אחד לא הופך אותנו לקורבנות, חוץ מעצמנו. לפני שישימו אותה בהאשמת הקורבן, מדגישה אגר, שבסבל אין היררכיה. אין שום דבר שהופך את הכאב שלי לגרוע או לטוב יותר מכאב של אחרים. אבל כדי להיות שורד, להיות אדם שיודע לצמוח, יש צורך בקבלה מוחלטת של מה שהיה ומה שיש. השלב הראשון בדרך לריפוי הוא זיהוי הכאב וקבלת אחריות עליו במקום בריחה והדחקה. במשך שנים ברחתי מהעבר שלי, מהטראומה שלי. אחרי שעברנו לארצות הברית, כל מה שרציתי זה להיות ינקי דודל דנדי. התביישתי במבטא ההונגרי הכבד שלי, התביישתי בעבר שלי. לא רציתי שאף אחד ידע. היה לי סוד, אבל בעצם לסוד היה אותי, היא אומרת. עברו שנים עד שהבנתי שאני לא יכולה להירפא אם אני לא נותנת לעצמי להרגיש. אחרי שנרפאתי, גם יכולתי לעזור לאחרים להירפא. את, כמו מיליונים אחרים, הרי לא אשמה במה שקרה לך. מי שאשם זו מכונת השמדה רצחנית. למה שתרגישי בושה? במשך כל התקופה שלי באושוויץ שאלתי את עצמי, האם מישהו יודע שאני כאן? האם מישהו יודע שיש בכלל מקום כזה שבו מחסלים כל יום אלפי אנשים במשרפה? וכשניצלתי, חשבתי שעשיתי משהו לא בסדר. סבלתי מאשמת ניצולים. לא הרגשתי שמותר היה לי לשרוד כשכל כך הרבה אנשים נרצחו. כשהשתחררתי רציתי למות. חשבתי על התאבדות. ההורים שלי נרצחו. הנער שאהבתי בנעוריי נרצח. גיליתי שיותר קל למות מאשר לחיות. אבל אז, אלוהים דיבר אליי. אגר איננה דתייה, וכשהיא מדברת על השיטה שלה, המילה רוחניות לא מוזכרת, אם כי יש שיגידו שיש בה הרבה ממנה. הוא אמר לי, את צריכה לחיות עבור משהו, ולא נגד משהו. והלכתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה. אחד הדברים שאת מדגישה הוא הצורך לזהות את הכאב ולחוש אותו במלוא עוצמתו כצעד ראשון להחלמה. זה לא כמו לקרב את היד לאש שכבר שרפה אותנו? לא, כי הכאב הוא שם ולא ניתן לברוח ממנו. You must feel it in order to heal it. אתה חייב להרגיש את זה כדי להחלים מזה. זה השלב הראשון למי שרוצה להעיף את הקורבנות מהזהות שלו. הבנתי את זה בצורה מאוד חזקה כשעבדתי עם חיילים שנפצעו במלחמה. הסבל, הכאב הגופני, היה משותף לאנשים שאיבדו גפיים, שהפכו למשותקים, אבל חייל אחד לא הפסיק לצעוק כל היום שהוא נכה וסובל, וחייל אחר אמר לי שאלוהים נתן לו מתנה כששם אותו בכיסא גלגלים, כי עכשיו הוא הרבה יותר קרוב בגובה לילדים שלו. זה נשמע כמעט בלתי אנושי. ממש לא, אבל זה דורש אומץ. אומץ להסתכל על כל דבר בחיים כעל הזדמנות. אני זוכרת שאחד הפרופסורים שלי ייעץ לי ללכת לעשות דוקטורט. אמרתי לו, זה בלתי אפשרי, כשאסיים את הדוקטורט הזה כבר יהיה בת 50. והוא אמר לי, את תהיי בת 50 בכל מקרה. הייתי צריכה אומץ כדי להפוך את עצמי למה שאני אמורה להיות, למצוא את הילדה בתוכי שאיבדה את אמא שלה ולהגיד, אני כאן ואני חופשייה, והיום אני מרגישה יותר צעירה מאשר הייתי לפני 50 שנה. אני עדיין מתגעגעת לאימא שלי ואני עדיין בוכה לפעמים. בכי רציני זה דבר שאני ממליצה לכולם. חוץ מבכי, איך את ממליצה להתגבר על שברון לב, על אכזבה רומנטית? לכתוב ספר. אגר נולדה ב-1927 בעיר קושיצה, שהייתה אז חלק מצ'כוסלובקיה ועברה בהמשך להונגריה. בת שלישית להורים יהודים הונגרים, אחרי קלרה, פסנתרנית מכוננת שהצליחה להסתתר בזמן השואה, ומגדה שהייתה לצידה באושוויץ ובצעדת המוות. וכמו אצל ניצולים אחרים, סיפור הישרדותה הוא בלתי נתפס, כמעט פלאי, מלא צירופי מקרים גורליים ומחוות קטנות של יופי ונדיבות בתוך האפלה. כאילו מישהו למעלה החליט שהוא פשוט לא מוכן לוותר עליה. למשל, המפגש עם חייל הוורמאכט, שתפס אותה בשיא החורף של 1945, מנסה ללקט כמה גזרים בחלקה מחוסה קרח. מעשה שחייב עונש מוות מיידי בעירייה. לא רק שהוא לא הרג אותה, הוא הגניב לה אחר כך כיכר לחם. בטח היית רעבה מאוד אם עשית את מה שעשית, הוא אמר לה. כדי לשרוד את אושוויץ, היית חייבת לפתח את המשאבים הפנימיים שלך, למצוא את הכוחות בפנים, אומרת אגר. כשרקדתי מול דוקטור מנגלה והוא נתן לי לחם, רציתי לאכול את כולו לבד. אבל אז ראיתי את אחותי ואת שאר אנשים בבלוק, וחלקתי איתן את הלחם כי זה כל מה שהיה לנו. היינו אחת בשביל השנייה. בצעדת המוות, אנשים שאיתן חלקתי את הלחם, סחבו אותי מתחת לזרועות כדי שלא אמות בשלג. זה דבר נהדר, לא? הטוב יוצא מבעד לגיהנום הנורא ביותר. מבין שלוש האחיות, מגדה הייתה הכי יפה. כשגילחו לנו את השיער באושוויץ, מגדה שאלה אותי, נו, אז איך אני נראית? היא תמיד חלמה להיות ז'אז'ה גבור. שתינו היינו עירומות ואמרתי לה, מגדה, יש לך עיניים נהדרות. קודם לא ראיתי אותן טוב כשהייתי עם הרבה שיער, ועכשיו אני יכולה לראות. חיפשנו דרכים למצוא בפנים את מה שעוד נשאר. כל הזמן אמרתי לה, את יפהפייה, את מהממת. עד היום, בכל פעם שמגדה מתקשרת בטלפון, עכשיו היא רוצה שיקרו לה מגדלנה, אני אומרת לה, את מהממת. אחד הגילויים הדרמטיים שעולים במהלך הקריאה בהבחירה, הוא שעבור אגר הגיהנום לא נגמר כשאנשי האס-אס שרפו בתחילת 1945 את תאי הגזים באושוויץ ונשלחו לגרמניה. היא ושאר האסירות צעדו למאוטהאוזן ונדדו ממנו למחנות עבודה אחרים, שעוד ניסו לספק את צרוכי המלחמה של המשטר הנאצי הקורס, והרעב היה כל כך נורא שנאלצה לאכול דשא בזמן שאחרים אכלו את המתים. בסופו של דבר היא ניצלה על ידי חייל אמריקאי ששלף אותה מתוך הרמת גופות. הוא מעביר משהו על כף ידי. חרוזים, חרוזים צבעוניים, אדומים, חומים, ירוקים, צהובים, היא כותבת. מעולם לא שכחה את הטעם המתוק של סוכריות ה-M&M שנתן לה. בשבועות הבאים אגר ואחותה שהו בחדר הילדים בביתה של משפחה באוסטריה, שנאלצה בפקודת הצבא האמריקאי, להלין אותן. אגר סבלה מכאב משתק בגבה בגלל מה שהתברר בהמשך כשבר בעמוד השדרה שלה. ישנתי בתוך הריסה כמו תינוקת, היא נזכרת. אני תינוקת, אני מוכנה לבכות כדי שמישהו ירים ויחבק אותי, אבל אין מי שירים. במקום חיבוק, היא שרדה ניסיון אונס. שני חיילים אמריקאים מתנודדים אל תוך החדר, הם מועדים זה על זה, אגר כותבת בספרה. אחד הגברים מצביע עליי וצוחק ואוחז במפסעתו. החייל דוחף את חברו בחזרה לכיוון הדלת כדי שישמור. הוא מתקרב אליי, משמיע פעיות מגוחכות וקולו גס, מנותק. לזהה ולאלכוהול שנודף מפיו יש ריח חריף כמו של תחב. אני מוכרחה להרחיק אותו ממני. החייל שליד הדלת צוחק. אבל אז הוא מפסיק לצחוק. הוא מדבר בנימה חמורה. אני לא מבינה אנגלית, אבל אני יודעת שהוא אומר משהו על תינוקת. החייל השני רוכן על מעקה ההריסה. ידו נשלחת אל מותניו. הוא השתמש בי. ימחץ אותי. הוא שולף אקדח. הוא מנופף בו את טירוף כמו בפנס. אני מחכה שידיו ינחתו עליי, אבל במקום זאת, הוא מתרחק. הוא הולך לעבר הדלת, לעבר חברו. הדלת נטרקת. אני לבד בחושך. החייל חזר בבוקר, עדיין מסריח מאלכוהול, אבל הפעם הוא קורא הברך לצד ההריסה. הוא בוכה. הוא חוזר על שתי מילים. אני לא יודעת את משמעותן, אבל אני זוכרת אצלי להן. תסלחי לי. תסלחי לי. ואז, לא רק שהוא ביקש סליחה, הוא הכיל אותך בכפית. כשהוא רצה לאנוס אותי, הרגשתי כאילו הנאצים שוב הולכים להרוג אותי. אבל עכשיו הוא הביא לי נקניק הם עם צימוקים. אף פעם קודם לא אכלתי משהו כזה, בשר בטעם מתוק. הוא חזר כל יום ונתן לי אוכל. טיפל בי במשך שישה שבועות. הרים אותי מהריסה ולימד אותי איך לשבת ואיך ללכת. כל פעם עוד צעד ועוד צעד בתוך החדר. לימד אותי לכתוב באנגלית. גם היום אני יכולה לראות בעיני רוחי את החייל הזה, בחור צעיר, רחוק מאימא שלו שכמעט אנס אותי, אבל אחרי זה הוא נתן לי חיים. אחרי המלחמה חזרו אדית ומגדה לקושיצה הצ'כית. היא הושפזה בבית חולים, שם פגשה את בלה, אלברט אגר, גבר יהודי שלחם בשורות הפרטיזנים. הוא היה מבוגר ממנה, סבל מגמגום וכבר היה מאורס לאחרת. אחרי שמתה, הם נישאו. זאת לא הייתה אהבה, אגר אומרת. התחתנו בלי להכיר אחד את השנייה. הייתי רעבה וידעתי שהוא ייתן לי אוכל. לא ידעתי שום דבר על נישואים, זה לא היה רומאו ויוליה. ואז נכנסתי להיריון והרופא הגיע ובגלל מצבי הבריאותי הוא רצה שאעשה הפלה. ואני אמרתי, אני לא אעשה הפלה, אני רוצה לתת חיים, לילה טוב לך. ובלה בעלי הלך אחריו והתנצל שאשתו רק בת 19 ולא ידעת איך לדבר עם דוקטור באופן מכבד. הפכתי לאימא כאשר נזקקתי בעצמי לאימא. היה לי כל כך הרבה חלב אחרי הלידה שאפילו אכלתי תינוקת אחרת שהייתה שם. ב-1949, בעקבות הלחץ של הקומוניסטים שהשתלטו על צ'כוסלובקיה, בני הזוג ברחו עם ביתם לארצות הברית. בשנים הראשונות הם חיו בבולטימור, התפרנסו מעבודות חק. הייתי קונה לו גבינה שוויצרית כדי שהוא לא ירגיש שאנחנו עניים. וסבלו מכל הקשיים של מאגרים שבקושי מדברים את השפה ורואים את החלום האמריקאי מתגשם לאנשים אחרים. בהמשך עברו לניו מקסיקו, שיפרו בהדרגה את תנאי חייהם והביאו לעולם עוד שתי בנות. אגר נרשמה ללימודי פסיכולוגיה, קראה את האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, כתבה לו, ואחרי שנים באמצע שנות ה-70 הם נפגשו כשנתן הרצאה בכנס בסן דיאגו, אבל היא המשיכה לנעול בפנים את אותה טראומה שאין לדבר עליה. עכשיו היא החליטה שהיא יודעת מה הסיבה לחוסר הנחת שלה. השתרשה וצמחה בי התחושה שאם אני רוצה להתקדם בחיים, אצטרך לעשות זאת לבדי. הייתי כל כך רעבה וכל כך מאסתי בצורך לבטל את עצמי, היא כותבת. הייתי בת 40, הגיל שבו הייתה אמי כשמתה ועדיין לא פרחתי, עדיין לא זכיתי באהבה שחשבתי שמגיעה לי. הרגשתי מרומה, לכודה בנישואים שהפכו לארוחה שאוכלים בלי כל ציפייה להזנה, בלי תקווה שהיא תמחה את הרעב. היא החליטה להתגרש. בעצם האשמת את בעלך בקשיים שהיו לך בגלל חוסר היכולת להתמודד עם טראומת המלחמה. נכון, והוא לא היה אשם בכלום. התחלתי טיפול פסיכולוגי ואחרי תקופה מסוימת שבה חייתי לבד ואפילו יצאתי לדייטים, עדיין לא הייתי מאושרת ולא הבנתי למה. שנתיים אחרי שהתגרשנו, התחתנו מחדש. אנשים אמרו לי, חזרת אליו, אבל זה לא היה מדויק. כשהכרתי אותו הייתי ילדה. עכשיו הגעתי אליו כאישה אל גבר. הבנתי שהסיבה לרקנות שהרגשתי בנישואים לא הייתה בעיה ביחסים בינינו. הסיבה הייתה החלל שנסעתי בתוכי. וזו הייתה האחריות שלי למלא אותו. ולהפסיק להתבייש בעבר שלך? כן, להפסיק לברוח מהעבר, כי העבר הפך אותי למי שאני. אני לא יודעת מה היה קורה לי בלי אושוויץ. זו הייתה התנסות נוראה, אבל היא נתנה לי אומץ להיות אני. בהמשך התגברתי על הפחד והייתי מסוגלת לחזור לאושוויץ ולהביט שוב אל תוך גובה האריות ולשרוד את זה. ואני עדיין מביטה לשם גם היום. בעצם מה שקרה לי קרה גם למדינת ישראל. בישראל העם היהודי הוכיח את העוצמה שלו, שנולדה מתוך היכולת להתמודד עם העבר. שמעתי שבישראל מגדלים את המריחואנה הכי טובה בעולם, שאנשים זקנים מעשנים את זה בלי להתמסתל. ניסית בעצמך? לא, מעולם לא, ואני לא שותה אלכוהול. אני לא כל כך אמיצה. בטח שאת אמיצה. אני חיה כל עוד אלוהים רוצה שאחיה. אלוהים היה באושוויץ. הוא היה בתוכי. הוא היה המדריך שלי שאמר לי מה לעשות ומה לא לעשות. היה איתי כשראיתי אנשים רצים לגדר ומתחשמלים למוות. היה איתי כשעמדתי מתחת למקלחת ולא ידעתי מה יצא ממנה. אני עדיין עומדת במקלחת הזאת. אני לא שוכחת ואני לא מתנצלת על כלום. אני חיה עכשיו את התקופה הכי טובה בחיי, כי אני אמיתית. ואני חופשייה. חופשייה ממחנה הריכוז שהיה בתוך התודעה שלי. שיעורים בצלם אנוש. אבנר שפירה. הצד האכזר ביותר באכזריות הוא שבירת צלם אנוש של הקורבן לפני שמשמידים אותו. והקשה במאבקים הוא להישאר אנושי במקום שאין בו אנושיות. כך כתבה ניצולת השואה היהודיה פולניה ינינה באומן בספר הזיכרונות שלה, חורף בבוקר. הבחירה של אדית אווה אגר מצטרף לספרות עשירה של יומנים וספרי עדות המתארים חוויות אישיות מתקופת השואה, ובמיוחד לאלה מביניהם המעלים על נס את רוח האדם ואת יכולתו למצוא תעצומות נפש חרף הנסיבות החיצוניות הקשות ששררו באתריו הרבים של מנגנון הדיכוי הנאצי. אגר מזכירה את החוב הגדול שהיא חבה לפסיכיאטר ויקטור פרנקל, שספרו רב התעודה "האדם מחפש משמעות" סייע לה לגבש את תובנותיה. בקשר המקצועי והידידותי שהיא רקמה עמו, הם עמדו על הדמיון בין ההתנסויות שהיו מנת חלקם באושוויץ. כשם שאגר הצליחה לרקוד לעיניו של מנגלה בזכות יכולתה לדמיין את עצמה, מופיעה בבית האופרה של בודפסט, כך פרנקל נאחז ברגעי ייסורים במחשבות על עצמו כאדם חופשי, המרצה לסטודנטים שלו על הפסיכולוגיה של האסירים במחנות הריכוז. שניהם הצליחו למצוא מפלט ונחמה בעולמם הפנימי, הרגישו שהם שומרים על חירותם בעצם היכולת לבחור את עמדתם והפיחו בעצמם תחושות תקווה ותכלית. בדומה להם, ספרי זיכרונות ומחקרים רבים נוספים בחנו את הדרכים שבעזרתן התמודדו אסירים בגטאות ובמחנות הנאצים ושמרו על צלם אנוש במאבק ההישרדות היומיומי. בין היתר הם עמדו על תרומתן של מחשבות מנחמות על אהובים וקרובי משפחה, על כוחו של ההומור כמנגנון הגנה מפני הזוועות וכדרך להביע התנגדות, על ערכן של תפיסות עולם פוליטיות ואמונות דתיות המונעות צלילה לתאומות הייאוש, וכן על חשיבותם של ביטויי אנושיות וחמלה שהנרדפים נתקלו בהם, מצד אחיהם לגורל ולעיתים גם מצד חיילים, אנשי אס-אס ואזרחים במדינות הכבושות. התבוננות על אימי השואה מנקודת מבט חיובית במרכאות, המבקשת לשמור על נימה אופטימית, גם בתנאים פסימיים להחריד, אפשר למצוא כבר בטקסטים שנכתבו בימי הרדיפות, הגירושים וההשמדה. ויקטור קלמפרר, בלשן יהודי גרמני מומר, ששרד את שנות המלחמה בעירו דרזדן והצליח להימלט מגירוש, כתב ביומנו כי למרות זוועת הבלעות של קיומנו, עדיין יש שעות של הנאה והחיים הדחוקים ממשיכים והתקווה אינה פוסקת. יומנה של אתי הילסום, יהודיה הולנדית שנספתה בשואה, פורסם לימים תחת הכותרת "השמיים שבתוכי", המתמצתת את השקפתה. היא דבקה באמונתה כי החיים יפים למרות המגבלות הרבות בימי הכיבוש הגרמני של ארצה וחרב בריאותה הרופפת. גם בשנים האחרונות ממשיכים לראות אור חיבורים חדשים של ניצולים, המחזיקים בעמדות דומות, וכמו אגר, אף הם המתינו עשורים עד שכתבו את זיכרונותיהם. אחד מהם, אדי ג'אקו, שמת באוקטובר האחרון בגיל 101, היה בן 100 כשהוציא את האוטוביוגרפיה שלו, האיש הכי מאושר בעולם, שבה הוא מאדיר את טוב הלב האנושי ואת העזרה ההדדית שבזכותם שרד באושוויץ ושיקם את חייו. גופנו הוא המכונה הכי משוכללת, אבל הוא לא יכול לפעול בלי רוח האדם שבו, כתב ג'אקו. אנחנו יכולים לשרוד כמה שבועות בלי אוכל, כמה ימים בלי מים, אבל בלי תקווה, בלי אמונה במין האנושי, נשבר. האישה שרקדה בגיהנום, כתבתו של רונן טל, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.